צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
אני חושב שאת מגדולות השחקניות והמוכשרות והטוטליות שיש בארצנו. שחקנית תיאטרון, מחזאית, שחקנית טלוויזיה, שחקנית קולנוע, שני פרסי תיאטרון. אחד על תפקידך, שלושה?
אחד, כן, אחד...
נכון בעצם, יש עוד אחד.
בבימה, זה היה מזמן, לא משנה, לא משנה.
אז אני רוצה להגיד שאפילו יש עוד אחד. ארבע פרסי תיאטרון. אחד על תפקידך במורדים, אחד על סינית אני מדברת אליך. הבימה.
תמרה.
תמרה, של יורה ריבלין בזמנו כתבה, נכון?
כן.
והאחרון, שהוא באמת סופר מרגש, פרס תיאטרונטו, 2024. יש לי את הכבוד הענק להגיד שלום למרב גרובר.
שלום.
איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף לי.
ורציתי להוסיף שלעד, לעד, לעד, גם טובה גם זו.
אוש, אוש, אוש.
את לא תצליחי להתחמק מזה, אה?
לא, ואני גם לא רוצה.
אני יודע שאת לא רוצה. מה שלומך, קודם כל?
בסדר. סוף סוף אני יכולה להגיד בסדר, לא בעצם, אפילו עוד לא סוף סוף, כי עדיין לא בסדר. אני לא יודעת.
אני מדברת ברמה אישית, ברמה המדינית, ברמה החברתית.
בכל הרמות.
כל הרמות.
יש לי מין ערבוב בבטן כזה, בלב. אם יצאתי מאיזשהו בור קטן של החיים, אז אני אשר רואה את החטופים שעוד לא חזרו.
59, נכון לרגע
אין
זה.
אין לאן לברוח. אין לאן לברוח.
ממש ככה.
כן, ואני הגעתי לגיל שאני המבוגר האחראי, כאילו בעולם. פעם תמיד אמרתי, טוב, שהמבוגרים יפתרו את זה. ואני, זאת אני.
כן.
ואין לי, אני אילמת נוכח מה שקרה בעולם.
ממש. אני רוצה להגיד אפילו, אני חושב שמדברת על המבוגר האחראי מספיק... לעבור ככה על הארכיון שלך, ואני חושב שתמיד, גם כשהייתי ילדה, זה יהיה נכון להגיד שגם שם הייתה ילדה בוגרת, מבוגרת, שהתבוננה בחיים, בעומק שלהם.
איך אתה יודע?
מרגיש.
כן, תמיד הייתי חמושה במשקפיים אחרים. שלעיתים היו באמת בוגרות ויודעות, לכאורה, הרגשתי לא שייכת הרבה פעמים למה שקורה, אלא יותר כמו משקיפה.
כן.
ומצד שני, הייתה לי התנהגות ילדותית לחלוטין, זאת אומרת, הייתי מגיבה, הייתי כל כך רגישה שאפשר היה ללחוץ על, בכפתור עליי ולהוציא את הילדה הבוכייה והנודניקית וה...
כן.
חסרת הביטחון, כן, נעתי בין שני קצוות כאלה.
שזה מזל, אני רוצה אפילו להגיד שאיפשהו שזה שומר ככה, כי המשקפיים האלו שאת מדברת, המשקפיים האלו הם כבדות להחזקה לפעמים, המשקפיים.
אוף, כן,
לא ממש. פשוט.
לא פשוט.
אני רוצה להתחיל מהדבר הזה, הבאתי את התוכניה לפה, מפי שמיר אימבר. בעצם מונודרמה, יואב גינאי. המהמם כתב, אלון אופיר, אלון אופיר ביים.
המהמם ביים.
משהו, באמת, אתם טריו. ואת, באמת, בתפקיד ש... אני בבעיה אפילו, כי ראיתי אותך כל כך הרבה בתיאטרון, באמת, גם במורדים וגם בסינית אני מדברת, אני חבר בחשמלית ושמת שוקה. ובתמר, ראיתי כל כך הרבה אותך בתיאטרון, ויש משהו בהצגה הזאת שהיא אפילו... זה מגיע לעוד גבהים. זה בעצם יואב כתב את זה על החיים של שמיר אימבר.
כן.
שכל מי ששמע אותה, את יודעת, ההצגה גם מסתיימת בקולה האמיתי. ושם התחלתי לבכות.
אוי.
כי זה כל מה שבישלת אותי לאורך כל ההצגה, כל מסע חייה. איך בשבילך להיכנס לנעליה של מישהי שהיא... שכל טייטל שאני אתן לה יקטין את הדמות, היא הייתה באמת אחת ויחידה, שונה מאוד בנוף הזה של כל ישראל לאורך השנים. איך זה היה בשבילך?
מתנה. פשוט מתנה, קודם כל זכות, אני לא הכרתי אותה, אני רק בתור ילדה זוכרת את ה... מפי שמירה אימבר. זאת אומרת, כאן סוף החדשות, מפי שמירה אימבר. ונורא הצחיק אותי תמיד, מה זה השמירה הזה? כאילו, זה היה בשבילי...
שם כל כך מיוחד ואחר.
אחר ומצחיק גם.
כן.
שמירה. ומעבר לזה לא הכרתי אותה. וכשנחשפתי לרעיון שעשה את היואב, שלושה ימים או יומיים לפני מותה, היא הזמינה אותו, להקליט אותה, לראיין אותה. נמסתי. נמסתי מהאישה הזאת. קודם כל, מההומור הנפלא שלה.
והאחר, והזווית.
והאחר. והמבט, היא ביטה ניחכה, מה שנקרא. כלומר, היא לא השפילה מבט לנוכח הגברים שהיו הדורסנים שעבדו סביבה בעבודה, ושלא קיבלו את האחרות שלה ואת את השפה שלה, ומהבחינה הזאת זה מצחיק, כי היא שלטה בעברית באופן מוחלט, ובין השאר היא גם כל מילה שנייה אצלה, הייתה איזו כללה עסיסית, או להגיד, כאילו, כמו שאבא שלי אמר, אין מילים גסות, יש אנשים גסים. ושמירה לא הייתה גסה. הייתה אדם מעולה שאמרה מילים גסות, כן?
כן.
ושהתריסה, ושהייתה מין ז'נדארק של הנשים המדוכאות בתעשייה הזאת. והתאהבתי בה.
מה ראית בה ש... את יודעת, אני מניח, את יודעת שיש, אם היו קווי אופי, דברים דומים שראית רגע בה.
ברור, ברור, ברור. זה, משם זה בא. איך היא אומרת? שחררו. הכל טוב. זה סוג של מוטו שלה, שחררו. אתה רוצה את זה? שחרר. כאילו, היא שחררה. היא לא שפתה את עצמה. ולא את האחרים גם. הקבלה הזאת של האחר, הראש הפתוח, זה שהיא טעמה מהעולם, והביאה את העולם לפה, לשמורה הקטנה הזאת שלנו פה, וזה פותח את הראש, היא מודל לחיקוי.
ממש. היכולת ללכת עם עצמך, ולשחות לפעמים נגד הזרם, אופן, אני רוצה להגיד אפילו לצאת מתוך הנהר, לעמוד בצד רגע, להתבונן,
כן.
ולהגיד, בדיוק, שחררו.
כן, כן, פשוט שחררו.
ממש. אז אני רוצה להגיד, באמת, ההצגה הזאת, היא מפעימה ללב, ויצאתי עם השראה חשיבתית אחרת, דרך הטקסטים שלה, ודרך הביצוע הפנומנלי שלך. באמת, אז כל מי ששומע ממש... מוזמן, והתוכניה הזאת היא כל כך יפה, זה באמת מהדורה לאספנים, שאחרי זה אמרתי לך שגם אני רוצה ממך...
ברור.
הקדשה.
ברור. ספרי לי. אני אחתום עם דם על ה...
איזה קשת כאן, זה מבחינתי לגמרי... ספרי לי קצת עלייך, ספרי קצת רגע על השנים האחרונות שאת עוברת.
וואו, שינויים, שינויים, שינויים.
שינויים.
אני לפני 15 שנה חשבתי שאני הולכת מהתיאטרון לתמיד. כי הלכתי להיות אימא במצפה רמון. עזבתי הכל, כי הבן שלי אמר, תמיד עמד בדלת ואמר לי, אימא, לפני שהלכתי, יצאתי להצגה, הוא אמר לי, אימא, אל תלכי היום להצגה, אני חסכתי הרבה כסף, אני אשלם לך, שריתי. וזה היה נקודת ציון מאוד חשובה בחיי, כי מאותו רגע לא הייתי אותו אדם.
מה קורה לך ברגע הזה? שאת כבר, שבעצם צריך להגיד, את שחקנית עמוסה, כל כמות הצגות...
42 הצגות בחודש.
בחודש, וואו.
זה אומר, תחשוב, תחלק זה, זה כפולות, שתי כפולות כן. בשבוע. ואני הייתי בטוחה שזה הייעוד שלי, שזה מה שמשכו אותי לקלת התיאטרון, ואני חייבת לעמוד בתפקיד הזה. ואת הילד עשיתי, אתה יודע, כי צריך לעשות. ופתאום הוא היה לי שוק, הוא היה בן שש, זה מה שהוא אמר, ובאמת לא קלטתי, שאני לא, אני, אין לי ערב אחד שאני איתו בבית. ומאותו רגע לקח לי שנה וקצת, עם חיפושים בהתחלה בקרוב ואחר כך יותר ברחוק, עם נסיעות לאילת, לבדוק אפשרויות, וזה, בסוף הגעתי למצפה רמון, שם הרגשתי בעזרת ניר בן גל, שהיה לו אז את האדמה, הרגשתי שזה הבית החדש שלי, והייתה לי תקופה מדהימה.
איך זה משנה? בטח אני מניח... לעבור מהמרכז, מלוז שהוא מסביב לשעון.
ללשמוע ציפורים בבוקר.
ולהרגיש אדמה, את כפות הרגליים.
אני חגגתי ביחפנות, ובלי כל מיני חזיות ותחת... הייתי פשוט פרי, אני ישנתי עם הבן שלי במחטש לבד.
וואו.
לא ישנו, כן, אלא שמענו את הפרעים חוצים לידינו בדהרה, לבד במכתש, המקום השקט בעולם אגב, מכתש רמון. אני חגגתי, אני התפרעתי, אני, היו לי חברים. זה הייתה חגיגה לא פחות טובה מהחגיגה של התיאטרון.
כן.
ואז הבן גדל, והוא רצה להיות שחקן, אז הוא נסע לתל אביב, כדי ללמוד משחק.
שזה מדהים, המעבר הזה בין הילד, שמסמן לך, אמא, אני צריך אותך, תחזרי אליי מהבמה, לבין זה שהוא ממש שנה שעברה סיים ניסן נתיב, נכון?
אמת, אמת, ועכשיו הוא כבר...
שחקן מוכשר.
אני, כן, נאלצת לומר שמאוד... כן, אז הלכתי איתו, זאת אומרת, מצאתי את עצמי, נהנית עוד קצת במצפה רמון מהשקט ומהחופש המוחלט, מה שנקרא, ואז לאט לאט מצאתי את עצמי נשאבת לתל אביב, בעקבות הגוזל שלי, כאילו אני לא סטוקרית, כן, אבל שאני שם, שבמקרה והוא צריך.
זה כל כך הגיוני.
כן, אתה חושב?
כן, אני חושב עלייך, כאילו, על תפקיד האימא.
כן.
איך, 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 איך האימהות, איך את מרגישה את עצמך, נגיד, לאורך השנים, בתפקיד הזה?
אני חושב שאני קצת יותר טובה מלהיות שחקנית ויותר אימא.
וואו, זו כותרת.
אני חושבת, כן. אני מאוד אוהבת את זה. צר לי שלא הספקתי עוד אחד או עוד שניים, אבל יחד עם זאת הייתי בבית השנתי, לימדתי שם שנתיים בבית סוהר, אסירים פליליים.
וואו.
עוד שנתיים בעוד פנימיה במצפה. זאת אומרת, הרגשתי שאני נוגעת באנשים שזקוקים לאימהות, זקוקים לרוך, להבנה, להקשבה.
זה מרגש זה. לשמוע אותך אומרת את זה.
מאוד, מאוד.
אני חושב פתאום על כמות האנשים, זה אפילו חונק לי את הגרון, שזקוקים לאימהות. תמיד, את יודעת, יש את הרצון האימהי להביא עוד ילדים, הייתה פולה השבת, מדהימה, שאמרה משפט, אמרה, אם הייתי יכולה, הייתי מביאה עוד ילדים, הוא מאמצת ויולדת.
כן, גם אני.
וכאילו, פתאום עכשיו רגע לראות את זה מהזווית, שמת אותי בזווית של אלו שנזקקים, לחיבוק הזה.
הסירים זה היה משהו פנומנלי. בהתחלה הייתי יותר צעירה מעכשיו.
רב, את עדיין צעירה.
ובהתחלה הם ראו אישה. אישה נכנסת למתחם. ואחרי שנתיים, הם עשו לי כזה כבוד. וכבר נכנסתי לחדרים שלהם, אפילו שעשו, כאילו, הנה את בטלוויזיה, את בטלוויזיה. והיה לי גם כל מיני סיפורים ככה יפים של גברים חזקים, שהתייפחו אצלי בידיים, שהתייפחו, ושאמרתי להם, אתם יודעים שזה רק עניין של מקריות, שזה ש... אני אמרתי להם, גם אני אעשה המון שטויות בחיים שלי, זה מקרי שאתם פה ולא אני. זה מקרי. וכי הם שפטו את עצמם בחומרה, אמרתי, די, נשפטתם.
כמה אשמה בטח יש שם באוויר.
אז נשפטתם, עכשיו זמן חיבוק. אתם בכלא כבר, די. וכן, זה היה שם.
איזה מסע זה, אה?
איזה מסע.
אני חושב עלייך, על הילדה שאת. אני יודע שגדלת בבית עם אבא שבא מיוגוסלביה. ואימא לילי, שעלתה מלוב, ושניהם שרדו את הדבר הנורא הזה. זה בסדר שאנחנו מדברים על זה?
כן. כן, הגעגועים לא עוברים, הם שניהם אינם. והגעגועים לא עוברים.
לא עוברים.
לא. לא עוברים. ואני חושבת שזה מצטרף לתקופה הזאת. יש בי בכי, הצפה. וכל דבר קטן שמדברים עליו, זה לא משנה מה, ומה הפרופורציה שלו בחיי, מציף אותי מאוד. כל דבר כזה, פתאום אני אומרת שאני מתגעגעת לאמא שלי, ואני אומרת, מה יגידו ההורים של המתים, של ה... הכל הוא כאילו כל כך, אתה לא יודע איפה, איך לכוונן את הרגשות שלך.
כן, אני מסכים איתך, יש הצפה רגשית.
הנה, אני ככה כל הזמן.
את יודעת, אתמול כל הסיפור הזה של עוד פעם חזרה ללחימה, ובערב הייתה לי חתונה משפחתית, בדודתי היקרה התחתנה, והרגשתי שכאילו הגעתי והייתי צריך רגע להתכוונן, כדי רגע להיות בשמחה, כי באמת יש הצפה רגשית לכל כיוון.
כן, כן, שאל אותי איזה בחור ברחוב, עמדתי לידו משהו, והוא היה מחופש, וחייכתי אליו, אז אמרתי, למה את לא מתחפשת? אז אמרתי לו, אני לא חוגגת, אני לא יכולה. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, כי אני מבוגר אחראי פה, מישהו צריך להיות ב...
לקחת את המושכות.
מושכות ולראות מה קורה. אני לא מסוגלת.
זה באמת באמת נהיה קשוח. אני חוזר איתך רגע כן לילדה. בעצם... לגדול בבית של הורים שהם בעצם, קראתי באיזה רעיון שאני לא זוכר אם את או אבא אמרו, שעד היום, שלכל אחד, בעצם כל מי ששרד את השואה, יש לו היטלר קטן בראש.
כן.
שמשחק שם.
כן. כן, בטח.
מה זה בשביל איך לגדול בבית כזה?
תשמע, זה היה בית כאוטי מאוד. אבא, כמו שכתבתי ברעיונות, וגם בהצגה שכתבתי עליו, אבא ניסה להתאבד לנגד עיניי 5 פעמים. בסופו, בפעם האחרונה הוא קפץ ראש לתוך מכונית נוסעת בכביש, וסידר לעצמו, פגע לעצמו באונה, במקום כנראה של הזיכרון, ככה שהוא מחק לעצמו הרבה מהזיכרון.
וואו.
כן, כי אז לא היו כדורים... שיכולים לעזור, גם לא היה. הוא היה יתום שואה, זאת אומרת, הוא עלה לארץ בגיל 6 לבד, בלי שפה, בלי בן אדם שהוא מכיר. והוא היה אלוף הארץ ברמת משקולות, ואחרי כל המסע הזה של האודיסאי שהוא עשה, ניסה, תלה את עצמו, לקח כדורים, ניסה לדקור את עצמו בסכין, ואת הדברים האלה אני ראיתי.
וואו.
וזה אבא שהרצתי. ולא הבנתי למה הוא לא רוצה להישאר איתי בחיים. זה הכל היה סביבי הרי, זה היה
כן, ואם
נפש הנרקסיסטית של ה...
כן, ואם את העולם, ואת רואה אותו מנסה...
אז אין עולם.
אין עולם.
אין עולם. ואמא גם נאלצה להתמודד עם זה, וגם בחיים לא פשוטים, היא הייתה שפחה של הסבתא, כמו בסיפורים, במשך שנים. הופרדה ממשפחתה, ברחה לארץ לבד בגיל 12. הלכה ברגל מנתניה ליפו כדי למצוא את סבא שלה. זה סיפורים שאנחנו לא מסוגלים לך להבין.
כמה אומץ, כמה גבורה יש לאנשים האלו, אחרי עוד, זה כאילו בשלבים של הפוסט.
כן, כן. ולך תבנה חיים. לך תבנה חיים. לכן הבית היה מאוד רעוע. עם כמה שהם השתדלו. ושם אני הייתי, באמצע, בסנדוויץ'. וזה היה מאוד קשה. זה היה מאוד 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 קשה.
אני אפילו לא שואל אותך את מה זה עושה לי ילדה בת 6-7.
המון אשמה. כלומר, אם אבא ניסה להתאבד, אז ברור זה בגללי. כלומר, אני לא בסדר, כי גם זה, את ואת, היו, הוא היה אדם מאוד, לא, כן, סוג של אלימות מילולית מאוד גדולה. ואמא הייתה מאוד מופנמת, סגורה וחלשה בעניין הזה.
איזה ציר שבין לבין.
כן. הוא התנסה עליה, זאת אומרת, הוא כאילו יישם את העקרונות של היטלר עליה, בעצם, שהיא בעצם היא מלוב, והוא אשכנזי, מיוגוסלביה. הוא היה אומר לי, אמא שלך לא חכמה גדולה, טיפשה קצת כזה. ואחר כך כשהוא נפצע ונהיה מין זומבי כזה, אז היא זאת ששלטה בו ביד רמה, והשפילה אותו וזה, וכל זה. אני יצאתי לעולם, חשבתי שאני הולכת להקים משפחה נורמלית, ועם משכנתה וקניות בסופר.
כמה המשחק הוא קרש הצלה אדיר להוציא שם דברים שהצטברו בפנים?
אני זוכר שהיה איזה רעיון שהיה לי בניסן נתיב, הם עשו איזה ערב בשבילי, ואמרתי שזה היה או ניסן נתיב או גאה.
זה הצומת, או.
ניסן נתיב זה האשפוז שלי. 3 שנות אשפוז, שבהן ניסן החזיר לי את האמון בגברים מסוימים שפגעו בי מינית לאורך כל השנים, והוא היחיד שלו. הייתי בטוחה שהוא גם ינסה, והוא לא. הודיתי לו על כך. הייתה חוויה מכוננת.
מתקנת אפילו, בטח.
כן, מתקנת. בהחלט. כן.
אני חושב עלייך, על האמון שאת צריכה רגע כל הזמן להחזיר לעצמך אל מול העולם, בית, גברים.
זה מעולם לא חזר.
לא חזר?
עד היום לא. אני לא, אין לי אמון, צערי. אני לא חושב שזה אפשרי אחרי שאבא, שהאיש את הכי אוהבת, מנסה להתאבד לנגד עינייך, ואומר, סלחי לי ביתי, אני חייב למות. אין יותר, אין לי אפשרות לתת אמון.
כמה נגיד אפילו, אני חושב אפילו, עולה ברצון להגיד לך עוד פעם, תודה שבאת, כי אני חושב שבמסגרת היותך שחקנית, ואת את, את, את צריכה, רוצה, צריך, לא יודע איך לקרוא לזה, לבוא, להתראיין, לפודקאסטים, לכתבות, ואת כאילו נדרשת לתת אמון במי שאיתך. כמה זה קשה?
אני לא. אני לא נותנת, אני... אני חושבת שאפריורי אני לא נותנת אמון. זאת אומרת, מצד שני, אין לי בעיה שתכתוב, שיוקלט מה שיוקלט, ויכתב מה שיכתב.
משהו כאילו...
אין לי בעיה. כשאתה אומר את האמת, אתה לא צריך לזכור בעל פה. אז אין לי מה לנסות ליפייף דברים, או אני קצת בוחרת פה ושם את המילים. אחרת, לקראת סוף הרעיון, אני בטח גם אגיד קצת זין וכוס אם צריך. אבל מעבר לזה...
איזה התייחסות יפה לאמת.
מעבר לזה, זאת האמת.
זאת האמת.
זאת האמת. אני לא מוכנה לחיות במצב של צורך, כל הזמן לזכור מה אני צריכה, לבחור מה אני צריכה, סליחה, מה אני צריכה לומר.
או להסתיר,
חלילה. או להסתיר. לא.
כמה נגידה שאת עוברת, אני זוכר שאז, את יודעת, עזבת רגע את התיאטרון והמעבר למצפה רמון, כמה נגיד שמתעסקים בזה, כמה זה מעניין אותך, או כמה את אומרת, תנו לי לחיות את חיי כמו שבא לי, כמו שאני רוצה.
מה זאת אומרת?
כי אני חושבת שבאמת היית, 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 היית כל כך קבועה בבימות התיאטרון אז, ופתאום ההחלטה רגע לעבור למצפה רמון והכל. כן. כמה זה כאילו, את אומרת, אני דופקת חשבון למי ששואל, או למי שמתעניין, או אני פשוט חיה את חיי כמו שאני רוצה.
היו כמה אנשים שאמרו לי דברים קשים, בגלל העזיבה.
מתוך התיאטרון?
כן,
או...
בהחלט, בטח. והיו את אלה, ואז הבנתי גם מי בעדי ומי מי רואה אותי ומי לא רואה אותי. וזה היה, זה מה שאהבתי אצלי, זה שכמו שמירה מהבחינה הזאת, אמרתי ועשיתי וחפשו אותי. פשוט חפשו אותי. גם אני חושבת שהמקצוע שלי הוא פחות משחק, אלא יותר לזעזע. אני אוהבת לזעזע את אמות הסיפים, להביא את הדברים הפוכים, לעשות את מה שלא עושים. הייתי בברזיל עם הבן שלי, ראיתי תנין, נגעתי לו בזנב, שיהיה, אתה מבין? ראיתי אנקונדה, הרמתי אותה, משכתי אותה והרמתי אותה, והיא חרבנה עליי. כאילו, אני עושה את העוד צעד הזה קדימה.
אני חושב שזה אפילו סוגר מעגל עם הילדה הזאת, שכאילו, הייתה צריכה אז את העוד צעד אחד קדימה, כן. את להרגיש את החיים.
כן, כן. כן, זה נתן לי עצמאות והגדרה. וכן, הייתי, זה הביא אותי להמון מצבים מסוכנים, כי אני, האומץ לכאורה הזה, אני צללתי 46 מטרים עם בלונים בלי קורס, פעם ראשונה. בלי קורס.
איך? מאיפה האומץ?
אומץ והתאבדות. זאת התאבדות.
זה מדהים שאני רואה את זה בתור אומץ, את קוראת לזה...
היום, כן, היום, כן. אז הייתי בטוחה שאני אמיצה. היום? זה התאבדות. אבל כן, זה היה חלק מהיכולת שלי, שאבא העניק לי.
העניק. את יודעת, אמרת, קראתי אותך בכתבה נפלאה של אפרת וכטל, המהממת במקו. אמרת, מעולם לא הייתי טובה במסגרות מחייבות.
נכון.
וחשבתי על זה שבעצם אני רואה את זה, שהמסגרת שלך היום זה את ומרב עצמך, כן. כאילו, זה נכון להגיד את זה?
זה כל כך מדויק, זה כל כך יפה מה שאתה אומר. השלתי מעליי את המסגרות. אני לא מסוגלת להתחייב למשהו שהוא נותן ביטחון, וזהו. אני צריכה את ההשראה, אני צריכה את הדבר האחר, החדש. אני מוצאת את זה הרבה בכתיבה, אני כותבת, אוהבת מאוד לכתוב. אני מחפשת, מוצאת את זה בפרויקטים כמו מפי שמיר האימבר. שכשאתה קורא אותו על פניו, הוא נראה קטן ולא מזיק וחולף. והנה, הוא עורר איזושהי שערה, איזושהי... אתמול היינו במעלות, ואנשים לא רוצו ללכת הביתה אחר כך. הם עלו על הבמה, והם חיבקו אותי, ואני דומעת, ואמרתי, איזו התרגשות, אני... הנתינה מרגשת אותי.
אני חושב שאת יודעת, את מזכירה לי, אני ראיתי אתכם בצוותא, והלכתי עם חברה טובה, מיכל, וכשהיא שמעה, היא אמרה לי, אחרי ההצגה, היא אומרת לי, זה נכון שזאת שמירה, אבל זאת מירב, כאילו המפגש הזה, היא תיארה את זה כל כך יפה, המפגש הזה שלך עם שמירה, זה שם איזה משהו שמתחולל, ואני חושב שגם אנחנו כשזה הסתיים, רצינו עוד.
יאו.
רצינו עוד מתוך הדבר הזה.
וואו, וואו.
כן.
כן, גם היינו בניו יורק, לא מזמן, הזמינו אותנו ל-JCC, והופענו שם, ואנשים לא רצו ללכת הבית, אז היה, הם היו זקוקים לזה, גם לעברית, ולמשהו ישראלי מאוד, ולמילים שהיא אומרת שמירה, למשבר הזה שמתחולל פה בארץ. וזה היה גם מאוד מאוד מרגש.
אני חוזר רגע לאומץ, את יודעת, כאילו, את מדברת מאוד יפה בשנים האחרונות, את תמיד מדברת יפה, אבל דיברת על, על התלות הזאת ב... בכסף, ברכוש, וזה מסקרן אותי לשמוע.
כן.
כאילו, אמרת, גרתי בווילות עם חצר.
נכון.
ואתה נהיה שם עבד של הבית, של האור
כן,
החיים.
כן, כן, עשיתי זאת, כן. בהתחלה חשבתי שכן, אני רוצה מה שכולם רוצים. להיות עשירה, לגור בווילה.
חפצים יפים.
חפצים, היה לי, היה לי את כל זה. והיום אין לי, היום אני בחדר. חדר קטן בתל אביב, עם שותפות, ומה שיש בחדר זה כמו של נזיר הודי, בערך.
מה תתארי לי?
חוץ מכמה אביזרים שאני לא יכולה להגיד מה הם, אבל, אבל הכל השאר זה נזיר הודי.
ממש ככה.
כן. ולא מתוך, לא מתוך החלטה או זה, זה קרה לי. זה קרה לי. זה, זה, אנחנו, אני בכלל לא אומרת שאנחנו, דברים קורים לנו, אנחנו הולכים עם הגב לעתיד. מתבוננים במה שקרה, וההווה חולף איפשהו על הדרך, אבל...
ממש.
אבל כן, אני מצאתי שהמינימליזם הזה הוא, הוא, הוא הדבר הנכון לי, כן?
הוא, הוא עושר?
העושר, עושר הוא הבלחה של, של... אני חושב שבשביל עושר צריך פייס. הרגע, רגעי עושר עם פייס.
אז אני אחליף מילה, זה משמעות? זה מעניק משמעות?
זה, זה... המשמעות מתגלה יותר בבהירות כשאתה מסיר את כל הדברים, התרבות הקנייה, הרכישה. אני הייתי אלופה, הייתי מורידה 3,000 שקל ביום על בגדים שלא הייתי לובשת.
ככה הולכת, קונה, קונה.
כן, רק שזה יהיה לי...
שזה יתמלא?
שמשהו יתמלא. שמשהו יתמלא, שהארון יתמלא, אבל לא הייתי לובשת.
אבל הלב בסוף הוא לא...
רק, רק. מה שממלא את הלב, ראיתי פעם הרצאה של יורם יובל, פרופסור יורם יובל, והוא דיבר שם על נקודות במוח, שבעצם אחריות על עונג, ויש עונג לטווח קצר, ועונג לטווח ארוך. ואני הייתי עסוקה בעונג לטווח הקצר, שזה מסעדות, זה בגדים, ובילויים, והכל למען עצמי, אני ועצמי עוד. וגיליתי את העונג שבטווח הארוך, שהוא גידול ילדים, ילד, שהוא כתיבה, שהוא עזרה לזולת, שזה וואו, וואו, וואו.
אני בטוח.
זה אגואיסטי לחלוטין להתנדב.
לתת, כן, ברור לי.
זה אגואיסטי לחלוטין, זה פשוט סמים קלים שאתה לוקח בחינם.
אבל אני רוצה להגיד שאלו תמיד, הלוואי ואלו תמיד יהיו הסמים שבתור חברה נעשה, כי יש משהו בהתנדבות שהוא באמת, ברגע שאתה נותן לאחר, אתה מבין מי אתה דרך זה.
אתה מקבל.
אבל יש פה, כמו שאת אומרת על האסירים האלה, הם קיבלו ממך...
כן.
חיבוק שהם לא היו מקבלים באותה תקופה מאף אחד אחר.
מאף אחד. הלקאה עצמית מטורפת. וגם לא הסכימו, היו לי היו קרובי משפחה שאומרים, מה את עושה? האנשים האלה רימו, גנבו, זה לא היה רוצחים, אבל היה אחד, היו פדופילים שם.
כאילו, מאיפה את מוצאת את החמלה לכאלו?
מה פתאום?
כן.
מה פתאום את מעיזה? ואמרתי, גם הם צריכים. הם את העונש קיבלו, אני לא הייתי פוגשת אותה מחוץ לבית כן. סוהר. אבל בבית סוהר, זאת אומרת, זה כמו רופא.
ממש.
כמו רופא.
איך התגלגלת לשם? אני אפילו חושב רגע...
פנו אליי.
פנו אליי?
פנתה אליי קניית החינוך של בית סוהר, ושאלה אותי אם אני רוצה ללמד אסירים. אמרתי, יאללה. יאללה.
וואו.
כן.
ממש, איזו חוויה.
חוויה מטורפת.
עשית תפקיד השנה, גם נחזור רגע לכל השבעה באוקטובר. רחל מאופקים נכנסה...
אויש, רחלי.
נכנסה ללב של כולנו, האישה הזאת.
אויש.
היא ובעלה, זכרו לברכה. 22 שעות מוחזקים, כאילו אני אומר את המילים האלו וזה בכלל לא נתפס, ובעצם היה ממש סרט שאת ואלברט אילוז, את מגלמת שם את התפקיד שלה.
כן.
איך היה המפגש, איך היה...
וואו, איזה התחגשות. תראה, אני לא יעזתי לפתוח טלוויזיה מהשביעי באוקטובר.
חכמה שאת.
לא פתחתי טלוויזיה, כי אני לא נותנת אמון לצערי, גם לא בתקשורת. והם לא אשמים. הלחץ הקפיטליסטי יושב להם על הראש וגורם להם ללחוץ את מה שהם אומרים.
אני קורא לזה שהטלוויזיה מדממת לי בסלון.
בדיוק.
לא מעוניין.
בדיוק. הם לא נותנים לך את האפשרות לבחור. הם פשוט בצינור של האבסת אבזים לתוך הגרון את החדשות בלי צנזורה. ואני לא יכולתי להשתתף במשחק הזה. ולכן לא שמעתי מעולם על...
על רחל.
זאת אומרת, ידעתי רחל, אבל לא... ולכן כשהגעתי ופגשתי אותה, זה היה מאוד בתולי מבחינתי. וכל מה שאלות שראית אותי שואלת אותה, זה שאלות כי לא ידעתי באמת. לא ידעתי מה היה שם. וקיבלתי שוק. וזה השוק שניכר בסרט, של... כן. מתוכו גם היה לי, תשמע, הייתה לי שם חוויה שאחד מהבחורים ששיחקו את המחבלים, היה צריך לחנוק אותי ולהוריד אותי במדרגות. ואני אומרת לו, ממוש, אם אתה יכול ללחוץ טיפה יותר חזק, אומר לי, לא, מרב, אני לא יכול. אני לא יכול, את תצטרכי לשחק. הוא אומר לי, אני מבקש ממך סליחה. ואז הוא מוריד אותי, וכל הדרך אומר לי, סליחה, סליחה, סליחה. איפה הייתי בחיים נתקלת באפשרות להיות בצומת כזאת, שבה אני לא יודעת את נפשי.
ממש.
לא יודעת את נפשי. מצד אחד היא, מצד אחד הבחורים הערבים האלה שהם ערבים, ושהם באים לסט יהודי כאילו, ושהם הערבוביה הזאת,
אני חושב שזאת בדיוק ההצפה הרגשית הזאת שאת מדברת עליה.
אתה לא יודע מה להרגיש. מצד אחד, ליבי היה כמובן איתה. מצד שני, הבחורים, חמישה בחורים ערבים, שחקנים, שהרגישו כמו אורחים, אני עושה במרכאות כפולות.
על סט.
על סט. ומבקשים ממני סליחה. על מה? על זה שאתה... נולדת ערבי, אתה לא אשם בזה בכלל, בתור מיעוט בארץ, ושאנשים שאתה לא מכיר בך ולא קשורים אליך.
עשו את מה שעשו ו...
כן.
את הקערה על פיה.
זה היה מפגש מכונן, מרתק, מרגש.
אני חושב על הטוטליות שלך. שהיא באמת, אני כאילו, את יודעת, את מדברת, ואני אומר, אני שומע את הטוטליות בכל נים, בכל תו שיוצא לך מהפה, בכל נים של פנייך היפות.
כיף.
ואני אומר, עד כמה זה קשה, גם הטוטליות הזאת, או שאת לא יודעת משהו אחר. כאילו, אני חושב עלייך, מגלמת את שמיר, מגלמת את רחל מאופקים, כאילו, מגלמת כל כך הרבה דמויות, האם זו מחשבה שבכלל עוברת בראש כשאני נכנסת לתוך תפקיד עכשיו? האם אני יכולה להיות פחות טוטלית? האם זו שאלה בכלל לגיטימית שאני שואל? כי יש מבנה אישיות בסוף.
זה מבנה אישיות. אני חושב שזה חזק, זה כמו שעץ זית לא יכול להיות ברוש.
זה מישהו.
הוא עץ אמנם, וזה עץ, אבל הוא זית וזה ברוש.
כן.
ניסיתי לשנות את עצמי. ניסיתי להתאבד, ניסיתי לדפוק את הראש בקיר, לקחתי סמים קשים, ניסיתי להיות, לשחרר, לבדוק, לחקור את המיניות שלי לכל הכיוונים, חוץ מחיות.
It is what it is.
It is what it is. it is what it is, ועדיין הייתי לפני שבוע בפגישה עם הפסיכיאטר שלי, והוא אמר לי, מרב, את לא אשמה, אתה מבין, בפעם ה-800, את לא אשמה, זה לא את.
זה כל כך לא את.
ואתה יודע שיש בלקיחת אשמה, יש גם משהו מאוד מתנשא, כאילו אני משפיעה כל כך חזק, שזה באשמתי. מבין?
כן.
וזאת התנשאות. אנחנו לא אשמים בכלום, אנחנו... It is what it is.
It is what it is. כן. היום את יודעת, אני אשאל רגע נקודת הזמן, בטח בתוך השנה הזאת, מצליחה להיות יותר סלחנית לעצמך?
כן.
כן?
מאוד. הדיאלוג הפנימי שלי השתנה מאוד, זה מאוד השתנה.
אתה משמח אותי לשמוע.
כן, הדיאלוג הפנימי, וזה דבר שאני חושבת שקרה לי במדבר. פתאום שמעתי את הקול שלי בפנים שמדבר, ילדה מקשקשת שם בפנים, והתחלתי להקשיב. והמון פעמים האגו שלי פשוט השפיט אותי, ודיבר אליי במטומטמת, איזה מכוער, וזה הפסיק. לא הרשיתי את זה יותר.
זאת המערכת יחסים, זה בדיוק המסגרת הזאת, מה שאמרתי לך מקודם, המחויבות הזאת שהיא את והילדה הפנימית.
כן, זהו, עשיתי שולם איתה, חיבקתי אותה, היא בכתה המון. ואני מחבקת אותה, אני לא, אני חושבת שגידלתי עמוד שדרה שלא היה לי. פשוט גידלתי עמוד שדרה. קשה מאוד לפגוע בי עכשיו. כי אני עושה בדיוק מה שעשית עכשיו, אני למדתי לקחת את
הנשימה הזאת.
אני עדיין די מתערבת באוטובוסים בכל מיני...
ויכוחים שאת נקלעת אליהם?
לא ויכוחים, אבל... סליחה, חמוד, אתה מוכן בבקשה לא לדבר עם רמקול?
זה מנורא מעצבן הדברים האלה.
ואז הוא ממשיך לדבר, ואז אני אומרת לו, אוקיי, שיימינג, מקליטה אותו. ואני לא מפחדת, אני הגעתי למצב שמכות. והכנסתי.
שאת הכנסת.
הכנסתי. הכניסו לי, הכנסתי חזרה.
הכניסו לך.
כן. בכל זאת, אני בת של אלוף הארץ ברמת משקולות, אז עשיתי משהו בחיי. זה הדבר שלא הצלחתי עוד להיגמל ממנו, אבל אני בדרך.
אני חושב שהמציאות, כן, אני חושב על הסיפור, על המרגש הזה, שבזכות גל...
לי.
גלי.
כן.
גלי, שבזכות גלי, עשית, בזכות הילד חזרת, פרסה. רגע, לילדה הפנימית שבך.
אתה מדבר על... כן. כן. אני זוכרת שהיו, כשהיה בן 6, 7, 8, סליחה.
זה בסדר.
אני זוכרת שהתבוננתי בו בגיל 9, ובאמת הייתי אמא מאוד טובה, וגם אבא שלו היה נהדר, גיל פרנק. ידעתי, כאילו, ידעתי למה עשיתי איתו ילד, כי הוא באמת אבא שאין שני לו. ואני זוכרת שכשהייתי בתשע, כשהיה בן 9, אמרתי לעצמי, וואו, בגיל הזה אני ראיתי את אבא שלי. מנסה לתלות את עצמו, ולקפוץ מהמרפסת, ולקחת כדורים, ובכיתי עליה, על מירב הקטנה. פתאום הייתה לי חמלה על עצמי, בצורה מאוד מאוד תרפויטית. ואמרתי, אני יותר לא שופטת אותה. אני לא יכולה לשפוט אותה.
אי אפשר, כל כך עברה הרבה הילדה הזאת.
ובעצם זה שקיבלתי את זה, ודרך הבן שלי, אני חושבת שנעשה בי שלום קטן עם איתי ועם הסובבים פחות או יותר. היום זה... אבא שלי נפטר לפני 3 שנים, והייתה לי אפילו עדנה איתו. כלומר, ישבתי וסעדתי אותו, ולמרות שהוא עשה לי דברים איומים, פתאום הוא היה כל כך חלש, שהיה כיף לגשת אליו.
היה מקום לגשת אליו.
עם אמא לא הספקתי, לצערי. למרות שניסיתי, אבל זה רק, היא כעסה עליי, היא מתה כשהיא כועסת עליי. ועל זה הפסיכיאטר שלי אמר לי, את לא אשמה, די. כן, אני לא פשוט, לא פשוט.
את כל כך, באמת, אני כל סופרלטיב שאני אגיד עלייך, על אף הכאב, על אף האשמה, את יודעת, אני בא לי כאילו שבאמת תחבקי את הילדה הזאת הכי חזק שאפשר.
היא מחובקת.
מגיע לה את זה.
היא מחובקת.
ואיזה מסע את עושה עם עצמך.
כן. כן, עוד נקודה שאני לא גאה בה, אבל זה, זאת האמת, מה לעשות. אבל בא לי להגיד את זה, כן, אני נורא נבהלתי מעצמי בתקופה מסוימת, כי כשקרו דברים נוראים לילדות, לא אכפת לי. ורק לבנים, הייתי בוכה נורא. אמרתי, אז מה קורה פה? משהו לא בסדר אצלי, משהו לא בסדר. והיום, אני חייבת להגיד שכל ילדה, גם בתיאטרון, כל בחורה צעירה, היא כמו הבת שלי. הצלחתי להביא את עצמי למצב שאני יכולה לחבק ילדות ולהרגיש כאילו...
את המשהו הפנימי שבתוכך.
כמו שהרגשתי לבנים, כן? לא, אני התפללתי שלא תיוולד לי בת. התפללתי.
עד כדי כך.
עד כדי כך. עד כדי כך. והיום אני מרגישה שבעקבות השינוי הזה שחל בי, אז אני, כן, בנות.
את מדהימה. איזו זכות שבאת לכאן. באמת, מה אני יכול לאחל לך? מעומק ליבי.
הרבה כסף. שיחזרו החטופים. תאחל לי שיחזרו החטופים.
אמן, אמן.
קודם כל. אחר כך יהיה בסדר. אבל קודם כל שיחזרו. אי אפשר לראות אמהות מסתובבות בלי אור, מדממות. אתה לא יכול ללכת ברחוב ולראות את זה. אנחנו פוגעים בעצמנו.
ממש ככה.
אי אפשר.
אני מדברת ואני אומר איך הבא לי מנהיגה שכמותך.
הלוואי.
תארי לך אותך בפוליטיקה.
אוי, לא.
מסוכן.
אני אגיד לך מה, זה פורמט שמשחית.
זה נכון.
הם לא אשמים.
הוא ההפך מיצירה.
כן, פורמט משחית.
ממש ככה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
וואו.
שבת היה לי באמת לכבוד רב ולעונג.
גם לי.
אני מרגיש שבא לי איתך עוד קפה ארוך של
שיחת
נפש של החיים.
זה נשמע לי כאילו, טוב, שנייה, רק עכשיו התחלנו.
אני פה, אם את רוצה, אנחנו מוכנים גם לעשות פרק 2 ופרק 3.
אני בכיף.
תודה רבה שבאת וששתף, ומהלב הפתוח והיפה שלך. תודה רבה, מרב גרובר. ימים טובים.
ימים טובים.